כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. גם הבוקר ממשיכים לעסוק בפרשיית ביבי אובמה. עדיין לא ברור איך הדברים האלה התפתחו, אבל עושה רושם שראש הממשלה לא מוותר על הנאום בקונגרס, וכמובן שהוא זוכה להרבה מאוד ביקורת על כך. אז גם אנחנו ננסה להבין את המשמעויות של הנאום הזה גם הבוקר, אבל גם נדבר על עניינים נוספים שקורים בחול, כמו למשל תימן. מה בדיוק קורה שם, מי משתלט על מי, והאם יש לזה איזושהי משמעות כלפי מדינת ישראל. בפוליטיקה שלנו הסאגה בליכוד נמשכת, כנראה ששוב יפתחו את הקלפיות ויספרו אותה מחדש, והכל בגלל חוטובלי דיכטר. מי יהיה במקום ה-20? זו השאלה. גם על שביתה ארצית מחר של נהגי אגד, ועל המבצר היהודי האחרון בשכם, שגם אותו רוצים למכור לערבים. אז יש מי שנאבק בזה ומנסה לשנות את הגזרה. יעל איבר, עורכת ומפיקה את המשדר. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ואנחנו נשתדל להספיק כמה שיותר עניינים הבוקר הזה. יש גם את ענייני הבטיחות בדרכים, תאונה קשה שהראה. אנחנו נבקש לשמוע את הפרטים עליה כדי שוב לעורר את החשיבות שיש בזהירות בדרכים. ויש עוד דבר אחד שנמצא ברקע, וזה המצב המתוח בצפון, שעדיין נמשך. ולאן הולך מכאן? זה השאלה שאנחנו רוצים לשאול הבוקר הזה. רון בן ישי, כתב ופרשן צבאי, איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב לך.
נפתח אולי מהחדשות האחרונות מתחום הצפון, וזה דווקא ליברמן שמרחיק לחול. האם יש קשר בין הדברים?
ליברמן שמרחיק לחול?
לרוסיה.
לאן וחול? ללבנון?
לא. היו כמה שהיו רוצים לקבל את פניו שם, אין ספק, אבל לפי הדיווחים, הנסיעה שלו לרוסיה היא כדי לאותת לסורים, ואולי גם לאיראנים, שכדאי לשמור על שלווה.
יכול להיות שזה יעלה בשיחות שלו. אנחנו מדברים עם הרוסים, כלומר ממשלת ישראל מדברת עם הרוסים לעתים קרובות בעניינים אזוריים, בעיקר במה שנוגע לנושאים שקרובים למשטר בסוריה. וזה נכון שהמשטר בסוריה וחיזבאללה הם מה שנקרא חברים קרובים. אז יכול להיות שהנושא הזה יעלה, אני לא יודע שזה יעלה, אבל קרוב לוודאי שהנסיעה לרוסיה נועדה להועיל לליברמן במסע הבחירות שלו, ללא שום ספק, בקרב האלקטורט של העולים מרוסיה.
וזו נסיעה שהיא מתוכננת ככה עם ראש הממשלה, סביר להניח שיש לו עניין אולי שיצליח ליברמן לסחוף קולות, או שזו החלטה פשוט שלו כשר חוץ?
אני לא יודע. אני פשוט לא יודע, אני לא יודע אם זה תוכנן מראש או שזה הרבה זמן, אבל אני עוד לא יודע מספיק פרטים כדי לתת לך הערכה.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על מה ש...
לא, ברור, תראה, ברור לגמרי שהנסיעה אושרה על ידי ראש הממשלה. זה ללא שום ספק. ליברמן לא היה עושה נסיעה כזאת בזמן כל כך רגיש, בלי אישור. אבל מעבר לזה אני לא יכול לומר.
אוקיי, בוא נדבר רגע על המצב בצפון. כבר עברו מספר ימים מאז החיסול שמיוחס לישראל. צהל תגבר את כוחותיו שם. הרמטכ"ל ביטל נסיעה לחול. איזה משמעות יש לכל ההתרחשות הזו שם?
ההתרחשות הזאת היא מראה שמדינת ישראל ומערכת הביטחון בעיקר למדה מ... שגיאות העבר. שגיאות העבר נבעו מזה שנתנו לדברים להידרדר כשיכולנו לעצור אותם מיד בתחילתם. אז מה שקרה הוא, זה עצם הפעולה שמיוחסת לישראל, עצרה או מעכבת, הקמת חזית שנייה ברמת הגולן, שחיזבאללה מוביל אותה, הבן של מורניה, ג'יהד מורניה, ובסיוע איראני, בעידוד איראני, וכן הלאה וכן הלאה. זה נועד לתת להם מנוף על ישראל, כנגד מה שגם מיוחס לישראל, זה תקיפת שיירות הנשק שמגיעות לחיזבאללה. עכשיו, אחרי התקיפה, מה שישראל עושה, זה היא אומרת, בכל הדברים שאתה הזכרת, ביטול נסיעת הרמטכ"ל, תגבור רעבתני, מתוקשר מאוד של כוחות בצפון, נועד להגיד להם, רבותיי, אנחנו פה לא משחקים איתכם. אם אתם תעיזו לפגע בתוך שטח ישראל, לירות רקטות, להניח מטען בגולן, אנחנו דרוכים ללכת על כל הקופה. אז בבקשה, תחליטו אם אתם רוצים לעשות את זה או לא.
זאת אומרת, בעצם הנוכחות המסיבית של צה"ל היא בכוונה נוכחות תקשורתית כדי שיראו...
היא לא תקשורתית, היא אמיתית. היא א' אמיתית מפני שצריך לנקוט בצעדי כוננות. ברור לגמרי שחיזבאללה ואיראן רוצים להגיב. אז דבר ראשון, א', נוקטים בצעדי כוננות, וזה כבר טוב. אבל מעבר לצעדי הכוננות, יש פה עוד אמירה ברורה לצד השני, לא יהיה פה משחק באתם תראו רקטה ואנחנו נבליג, או שאנחנו נראה פצצת מרגמה. לא. תדעו לכם, אתם עושים משהו, אתם הולכים, מסתכנים בזה שאנחנו נלך על כל הקופה, כמו שקרה ב-2006 במלחמת לבנון השנייה, שישראל פעלה במלוא העוצמה, ונצרלה אחר כך אמר, אם הייתי יודע שזאת תהיה תגובת ישראל,
לא הייתי עושה.
הייתי פועל ככה.
כן, אז בעצם, כן, זאת בעצם...
והפעם אומרים לו, אל תטעה, זה מה שיקרה.
ויכול להיות באמת שזה מה שמרתיע בינתיים את חיזבאללה מלפעול.
תראה, ללא שום ספק, לנוכח הצעדים האלה, חיזבאללה ואיראן, לא שהם ויתרו על הנקמה, הם ינקמו. אבל הם אומרים, רגע, ניקח רגע זמן לחשוב, לתכנן, להעיר תשתיות, לראות מה כדאי לנו לעשות, מה לא כדאי לנו לעשות.
אז כמה זמן הכוננות הזו המוגברת עוד יכולה להימשך אם כך?
הכוננות המוגברת יכולה להימשך עוד די הרבה זמן, עוד שבוע, שבועיים לפחות. תראה, בינתיים אני לא רוצה לעבור עבירות צנזורה, אבל יש למשך הזמן הזה, שבוע שבועיים, גם אתה רואה לאן כוונות היריב.
אז אתה אומר, בזמן הזה זה עוד יימשך, ואחרי זה יכול להיות שזה יתפוגג, אם לא יקרה שום דבר.
לא, יכול להיות שזה יתגבר.
אוקיי, בוא נדבר רגע על... התחלנו בזה שליברמן נוסע לרוסיה ואולי גם יעביר איזה שהם מסרים. יש ערוצי תקשורת בין ישראל לבין הסורים לבין הלבנונים, אולי אפילו לבין חיזבאללה כאלה ואחרים?
ערוצי התקשורת, ערוץ התקשורת הראשון לחיזבאללה זה יוניפיל. זה הכוחות האום שנמצאים בלבנון.
ומשתמשים בהם בוודאי, באופן שוטף?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה יש פגישות קבועות בנקורה, ובפגישות האלו משתתפים גם קצינים של צבא לבנון, ושם עוברים מסרים רשמיים, ברור לגמרי. אומר את זה, בדרך כלל משתתף בפגישות האלו תת אלוף ישראלי, והוא אומר במפורש מה הם כוונותיה של ישראל.
זאת אומרת, תת אלוף ישראלי יחד עם נציגי חיזבאללה?
לא, נציגי צבא לבנון.
שמעבירים את המסרים.
שמעבירים את המסרים. ויוניפיל גם נמצא במגע עם חיזבאללה.
זאת אומרת, אז יש ערוצים די קרובים כדי להעביר את המסרים.
זה ברור. הפעולה דרך הערוץ הרוסי... היא חכמה, מדוע? מפני שלרוסים יש השפעה, זה הם לא תיבת דואר. הם גם יכולים לצרף להמלצה משלהם, לאסד ולאיראנים, הם מדברים עם כולם, עזבו עכשיו, לא כדאי.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך לעקוב ונקווה שהמתיחות הזו תתפוגג ותלך לה. רון בן ישי, פרשן הצבאי, תודה רבה לך.
לא דבר, ביי.
עכשיו לתימן, מתרחשת שם סוג של הפיכה. בועז ביסמוט, עורך חדשות החוץ של ישראל היום איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז קודם כל, יש משמעות של מה שקורה שם כלפינו הישראלים, או שאין שום קשר בין הדברים?
תראה, הכל קשור. אנחנו עושה כל שכונה בעולם של היום, השכונה הופכת העולם, הוא יותר ויותר קטן על אחת כמה וכמה השכונה עצמה. ולהכל יש קשר, הכל יש קשר, ואני אנסה יחד איתך הבוקר לחפש את הקשר. אז תימן היא אמנם קצת יותר מרוחקת מן הסתם ממצרים או מירדן ומסוריה כמובן, אבל כמובן לתימן יש השפעה על המפרץ, יש השפעה על סעודיה, שכמובן יש השפעה על שאר השכנות, ובטח 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 השפעה כמובן על ארצות הברית. עכשיו במקרה של תימן, עכשיו במקרה של תימן ההשפעה היא עולמית, מאחר בסך הכל זה סוד גלוי כבר, שהבסיס המרכזי של אל-קאידה היום, הבסיס הפעיל ביותר, המצליח ביותר, הוא הסטיף אם תרצה, הפורה ביותר, וראינו את זה רק בפריז לפני 10 ימים, הוא בתימן, ושינוי השלטון שם, שינוי המשטר שם, או נפילת או קריסתו של המשטר, הייתי אומר, הטוב ובואו שיש במדינה הזו היום, יש איזו השלכה ישירה כמובן, על מדינות המפרץ, על המזרח התיכון, על ארצות הברית והשפעתה באזור, וכמובן על המלחמה בטרור.
אז מי הם אותם אלה שהשתלטו בעצם על ארמון הנשיאות?
אז בוא נתחיל, קודם כל באמת תימן, אתה יודע, במדינות הערביות הרבות שביקרתי בחיי, אז הראשונה הייתה תימן, אני מדבר איתך לפני כמעט 30 שנה, ואני זוכר 25 שנה, ואני זוכר שכשנחתתי שם הייתי בהלם, כי פשוט חזרת הרבה 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 שנים לאחור. מדינה שבשנות ה-80 היו שם בסך הכל 2,000 משרשבים תיירים, תבין, זה כמה
שישה, שבועים. ואתה אחד מהם.
כן. מדינה שאני לא מפגרת, אז כמובן בזמן, אבל כמובן לא ביופי שלה ולא בקסם וכו' וכו'. אבל תימן מדינה נכשלת, מדינה באמת עם בין ה-25 שעניות אז בעולם זה בשנות ה-80, באמת מדינה שהייתה זקוקה לסיוע רב מאוד מדינה, אבל בעצם הבעיה של תימן, ונגיע להווה, מדינה מאוד שבטית, כאשר צנה הבירה, מתקשה מאוד להשתלט כמובן על כל המדינה, בטח ובטח אחרי האיחוד בין צפון ודרום בתחילות שנות ה-90, כאשר נסיתי גם למאזינים שתימן פעם היה צפון תימן ודרום תימן. דרום תימן ידע בכלל מדינה קומוניסטית ייחודית בעולם הרבה, מאוד אוהלת את ישראל, עם עדן, עם עדן, וכמובן הדרום עם צנה. לא משנה. כך או כך, כך או כך, אני זוכר היטב בביקור הראשון, מאז ביקרתי מספר רב של תמיד בתימן יחסית, אני זוכר שכאשר היית עוזב את צנה ומצפין, היית כל 10 קילומטר מחסום עוצר אותך. זאת אומרת, בכל אזור אתה מגיע לאזור ששבט שולט בו. זאת אומרת, מדינה מאוד שבטית. זאת אומרת, שלמרכז קשה לשלוט. זאת אומרת, שעל השבט יש את ה... כל שבט שומר על הטריטוריה שלו, על הריבונות שלו. עכשיו, בתחילת שנות ה-80, יש לנו פתאום את החותים. החותים הם ממוצא, איזה אתם, שיעים, שגם כן תראו תיגר על השלטון בצנה, בעיקר מתחילת שנות 2000. ב-2004 הם החלו בפעילות הצבאית שלהם. חפש את היהודי, יש קשר גם ליהודים. בין השאר החוץ הם הצליחו להשתלט על אזורים בצפון, כולל העיר סעדה. ולכן היהודים, אתה יודע, היהודים שמחיים בעיר ריידה, 70 קילומטרים צפונית מסנה, ובעיר סעדה שם בצפון. הם נאלצו פשוט לברוח משם, פחדו מאוד מאותם חוטים. עכשיו, באותה תקופה, הנשיא היה עלי עבדאללה סאלח, שליט בתימן הרבה מאוד שנים, איבד את מקומו באביב עמים הערבי, והוא הגיע לאיזה הסכם עם החוטים. אתם קחו את הצפון ואל תאימו על המרכז. באביב עמים הערבי, באה התמיכה בסופו של דבר, או באה חוסר סיוע של וושינגטון להרבה מאוד מנהיגים, בהם מובארק, כמובן נשיא טוניסיה בן עלי, וגם עלי עבדאללה סאלח, קדאפי כמובן שכחתי, ועלי עבדאללה סאלח גם כן, נאלץ לברוח לערב הסעודית, גם נפצע. ויש נשיא חדש, עדי, שהוא מקורב של וושינגטון, וביום חמישי שעבר הוא נאלץ לעזוב מטוע, מכיוון שהחות'ים ראו כי טוב, ראו שבסך הכל אין יותר שליטה למדינה. ותראה היום את האופציות שעומדות בפני תימן, שים לב, זאת אומרת, האופציות היום הן או חותי, שזה מיליציית שיעית שמכוונת על ידי איראן, או אל-קאידה, מיליציה סונית, מכוונת על ידי מבחינתי על ידי השטן. שים לב, לא שאיראן יותר טובים היום המולות, אבל לא משנה, שים לב איזה אופציות תימן. עכשיו, למה יש בעיה ולמה זה הכל קשור? כי למעשה צדק, אני פה אצטט, אני אמרתי את זה, אבל אמר את זה חכם ממני דוקטור קידר בזמנו, כשהתחיל אביב הממרבי, ואמרו את זה עוד כמה פרשנים, שבאמת הבינו לאיזה כיוון זה הולך, כאשר כולם ראו את הדמוקרטיה ואת התקווה עם תחילת אביב הממרבי, היו כאלה שמו רגע אחד, הג'יהאדיסטים המתינים בפינה, אוהבים בפינה, ובטח ובטח קריסת הקונספט הרעיון של מדינה ערבית. אז מה שהיה בסומליה לפני כבר כמה שנים טובות, המשיך כמובן, ואתה ראית את זה בלוב, סוריה, עיראק, ואם אתה רואה את זה בתימן, ולכן הסכנה, אתה רואה למעשה קריסה, ובבקום שנותר, או טרור או איראן, כי המדינות שמניתי, עיראק, סוריה, לבנון, היום תימן, אתה רואה את איראן, לא רק שהיא לא נחלשת, לא רק שעוצמתה פוחתת עם שיחות הגרעין, אלא שלהפך, היא מתעצמת, ואיך כל זה מתקשר לישראל בסופו של דבר, שיחות הגרעין היום, כמובן שהאיראנים אמורים לסגת בהרבה דברים מול האמריקאים, אבל בשטח עצמו, באופן פרדוקסלי, האיראנים הם בני ברית או שותפים של אמריקה במלחמה נגד הטרור, ולכן לא פלא שהאיראנים הם ממציאים משחק השחמט, כי שים לב בעורמה איך הם הפכים מאויב לבן ברית, כאשר ברקע הסנטריפוגות ממשיכות להסתובב.
ובעצם האמריקאים עצמם, הם זקוקים לאיראן במה שקורה בתימן?
תראה, קודם כל, האמריקאים עצמם, יש קודם כל מה שהאמריקאים רוצים, ויש גם רעל פוליטיקה, אבל האמריקאים כמובן לא רוצים, בטח בממשל הזה, דעת הקהל, גם צריך להגיד את האמת, לא רוצים שוב לצאת לקרב. הרי אמריקה של אובמה זו אמריקה שמפסיקה קרבות. לא הייתה לה ברירה בסופו של דבר במלחמה בדאעש, והיא עשתה את זה יחד עם קואליציה של עוד 61 מדינות. לא הייתה ברירה בלוב, ולכן היא הובילה מאחור. אמריקה של אובמה לא רוצה לצאת למלחמה. יפה. אבל בסופו של דבר, זה לא שהעולם הופך למקום יותר טוב. אני אפילו חושב שמ-2008 העולם הופך למקום יותר מסוכן, כי פעם היית מתדיין מול מדינות. בואו ניקח דוגמה כדי להמחיש, ניקח למשל צרפת. צרפת מדינה שנפגעה עכשיו מהטרור, זה לא פעם ראשונה. בשנות ה-90 היה את הטרור האיראני, היה גם את הטרור האיראני בעידן של גנג'י, לא משנה איזה סיפור ארוך. מה עשתה צרפת? אז היא צליחה, כמובן שהיא לא תודה בכך, אבל היא דיינה מול מדינות, כי זה הטרור שמדינה עמדה מאחוריו, כדי להשיג שקט. פה כאשר אתה מול ארגונים, מול מיליציות, מול מי תדבר, אין לי מי לדבר, אתה רואה את זה יפה מאוד עם דאש, ולכן היום הבעיה הופכת לסבוכה ולקשר ביותר, כי היום פתאום יש לך דאש פה, בלקיידה פה, בלקיידה עצמו יש לו בלי סוף סניפים, ובצפון אפריקה יש לך את אקני, שגם כן פה מסונף לזה, ופתאום עובר לדאש, ועכשיו פתאום החות'ים מצטרפים, ושים מול סונים, יש מיליציות כאלה וכאלה. ואז אתה רואה כיצד מדינות כמו איראן למשל, מדינות שללא ספק הם, כמו שבוש הגדיר אותו יפה מאוד, ציר הרשע, פתאום מוצאים עצמם בגלל סיבה של, בגלל אותם ריאל פוליטיק, פתאום הופכים, פתאום מאויב לשותף, וכמובן שזה יעזור מאוד לאיראנים, וזה החשש כמובן של ישראל, ופה כל השיח הזה עם הקונגרס, לחשש של אותם אלה שחושבים ההסכם רע, כי היום בסופו של דבר, אם אתה לא רוצה לצאת למלחמה, אתה צריך שמישהו יעשה את זה עבורך, אתה צריך שמישהו יהיה לך, כמו שאמר קודם רון בן ישי, שיהיה לך לא רק תיבת דואר, אלא כתובת. כמו שרוסיה יכולה כתובת מול אחרי חיזבאללה או סוריה או אסד, כך יכול להיות, כך איראן היא למשל כתובת מול החות'ים וכו'. אבל, אין רק מדינה אחת שזועקת לשמיים, אצילו או שימו לב או יזהרו או תפתחו עיניים. יש היום, בכל הקונטקסט הזה, שים לב, דיברנו על שחמט. ושחמט, כמובן שאתה רוצה את המלכה. לא יזיק גם אם יהיה לך את המלך, כמובן. עכשיו יש לנו מלך חדש בסעודיה, נכון?
כן.
סלמן, שהחליפה את עבדאללה שלך לעולמו. סעודיה כמובן ואיראן, שתי היריבות האזוריות הענקיות, רק פרסים ונפרץ ערבי, המאבק הגדול היה עתיק יומין. וכמובן היום, המלך הזה גם כן מרגיש מאוים, הוא רואה את העלייה בכוחה בהשפעתה של איראן, ויש להניח שגם הסעודים, עכשיו וושינגטון, רגע, תפתחו עיניים, עם כל הכבוד, עם איראן לא נכנסים למיטה.
בקיצור, העסק הזה רק הולך ומסתבך, לא נהיה פשוט יותר.
בקיצור,
חבל ששמעת אותי הבא. כן, זה רק הולך ומסתבך, כי בעצם היום האיראנים שנחשבו, או עדיין נחשבים לאיום הגדול של העולם, הם בעצם אלה שיכולים לטפל באיום גדול עוד יותר שצץ, שהוא בעצם חבורה של טרוריסטים שצוברת כוח גדול עוד יותר.
בוודאי, זה הבעיה.
ואם חשבנו שרע מזה לא יכול להיות, אז היום כבר בטח אף אחד לא אומר שגרוע מדעש לא יכול להיות.
לא, אני תמיד אומר, אני לצערי הרב, אתה יודע, הדבר שהכי מצייר אותי ועוד פעם, אני לא מחליף את האזור הזה בשום אזור שבעולם, אבל לצערי הרב, במזרח התיכון, העבר מלמד אותנו, באמת, או ההיסטוריה מלמד אותנו, בעיקר הקרובה שלנו, שכשדברים משתנים,
הם בדרך כלל לרעה,
ולכן, לפעמים, ולכן אתה רואה שאלי עבדאללה סלאח, מובארק, בטח מובארק עליו, אבל גם כן, אתה יודע, גם בן עלי וקדאפי, לא היה דמוקרטים גדולים, אבל ידעו לשמור על הסדר, ואגב, אחת הטענות הגדולות נגד הנשיא בוש, נעזור את אובמה, גם נגד בוש יש טענות, וכמובן שאתה רואה היום עד כמה סדאם חוסיין הצליח באמת לשלוט על מדינה שפשוט שים לב היום
שבלתי אפשרי לשלוט עליה
כן. ועוד פעם מאחר ואתה יודע כדי להסביר קצת למאזינים או לנסות להסביר הדיק השילוב תמיד ממחיש היטב מאוד בשבילי מדינות ערב מסוימות ואני הייתי שגריר במדינה שאחת כזו מאוריטניה כאשר אתה רואה שבעשה לביאה לדגל לעינון זה לא אומר באמת הרבה חשובה המשפחה חשובה כלן חשובה הקבוצה חשוב השבט, זה מה שחשוב.
Okay.
זה אחת הבעיות הגדולות שהעולם הערבי, או מדינות ערב, לא הצליחו באמת.
אוקיי, במשפט, אני רוצה עוד לשאול אותך באמת על מלך סעודיה החדש, האם הוא שונה מקודמו, קיצוני מקודמו, או להפך?
הוא צעיר מקודמו, אבל גם הוא לא צעיר. יש בסעודיה נטייה באמת, אתה יודע, בגיל שכאן לא רק יפים בפנסיה, אלא כבר באמת הולכים לנוח, שם נכנסים לבית המלוכה. שאלה גדולה, תראה, אני מניח, אני לא חושב שהוא יהיה נמרץ פוליטי כמו עבדאללה. עבדאללה היה מאוד מאוד, עם הרבה יוזמות, כמובן אנחנו זוכרים את היוזמה הסעודית ב-2002, mm-hmm. מאוד מאוד קרוב גם למערב, לאמריקנים, אבל עכשיו יש באמת המלך החדש, המלך בין ה-79, נכנס, הייתי אומר, להרמון המלוכה באחת התקופות, בסוף עידן. זאת אומרת שמצד אחד, סעודיה כמובן, הממלכה אולי, מה זה אולי, השמרנית ביותר, מתנשני, מאחר וזה סוף עידן, הוא חייב לי להתאים את עצמו לעולם משתנה.
זאת אומרת, לעשות אולי איזשהם שינויים פנימיים, אלו פחות זמן להתעסק עם מה שקורה בחוץ.
וגם כן לראות איך הוא באמת מצד אחד כביכול, נשאר בקואליציה של המערב, כן? באמת בעידן הזה של הטרור והאסלאם שמקצין, כיצד אותו משטר, הוא אביסטי בסופו של דבר, כיצד אותו משטר שכן תמך, הרי צריך להגיד את האמת, הרי כן בסופו של דבר סייע לטרור, כיצד היום הוא עושה אחור הפנה, או באמת כן. כיצד הוא מצליח לשעות מדיניות, אבל כשזה בסעודיה, אתה עושה את זה בהדרגה, אתה עושה את זה, אם נניח זה מארץ הגמלים, כמו קטר, כמו כל שם, אז הוא, הוא יעשה את זה, אני מניח, במהירות של צו.
עוד דבר אחרון, לפני שאנחנו משחררים אותך, האיראנים המציאו את השחמט?
תראה, אז יש על זה ויכוח בין האיראנים לבין ההודים,
אוקיי.
שנים, אני אצוות את הוויכוח הזה, ובתור ירדכה נאמן יצא לו לבקר גם באיראן, אחרי המהפכה, יותר מפעם אחת, ואני יכול לספר לך שהגאווה הגדולה בבזאר, הרבה ישראלים הרי ביקרו בבזאר, בין המאזינים כנראה כאלה שהיו שם בתקופת השח, אפרופו תקופת השח, אפרופו שחמט, היו ביקרו שם בתקופת השח, והם יודעים היטב כיצד בבזאר, הם מוכרים שם בגאווה את משחקי השחמט בסגנון הישן, כי זה אחת הגאוות הגדולות של הפרסים, כמובן הגאווה הגדולה של השטיח, כמובן התה הטעים, עומר חיים והרוביד כמובן, אבל גם משחק השחמט, אנחנו רק חושבים לרגע שהייתולה, יצא מהרשימה של הגאוות הגדולות של המדינה המפוארת הזאת.
כן. טוב, אז אתה אומר, אבל הוויכוח הוא בין ההודים לבין האיראנים, לדעתם זה הם ימציאו.
כן, בואו לא ניכנס לוויכוח הזה גם כן, תוותר להם, לא אנחנו, אל תחפש
את זה. אנחנו זה לא, אתה אומר. הפעם זה לא אנחנו.
ויכוחים, אתה יודע, בואו נשמור על האדמה ונוותר על הלוח.
בדיוק, ואני בהחלט מסכים איתך. בועז ביסמוט היה מרתק, עורך חדשות החוץ בישראל היום, תודה לך.
תודה לך ויום טוב ושבוע טוב.
שבוע טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לאריה קינק, חבר מועצת העיר ירושלים ויושב ראש הקרן לאדמות ישראל, בוקר טוב לך.
בוקר טוב אריאל, לך על המאזינים.
שער שכם, המעוז האחרון, כך מכנים את זה?
זה לא בדיוק נכון, הכותרת שניתנה בערוץ 7, זה לא המעוז האחרון.
לא, זה כותרת שלי, אני לא יודע מה... כתבו המתחם, היהודי האחרון.
אבל לא ספק זה המעוז האחד החשובים והאסטרטגיים ביותר בצפון העיר העתיקה. מדובר על מתחם שנרכש לפני כמעט 100 שנה על ידי יהודים גרוזינים. במתחם נבנה בית כנסת וכמו כן כמה יחידות דיור. ולצערנו הרב, בחודשים האחרונים, בעצם מהקיץ, במהלך צוק איתן, נמכר חלק קטן מהנכס לידי ערבים, ובימים האחרונים מתגבשת עסקה נוספת עם הערבים למכור את עוד 50% מהנכס. אנחנו, כקרן לאדמות ישראל...
תנסה רק עוד לפני שנמשיך שנייה במספרים, גיאוגרפית למקם אותנו על איזה מתחם מדובר.
זה ממש יוצא רחוב הנביאים, מספר 8, מי שמגיע מכיוון 100 שערים לכיוון שער שכם, מכירים כולם את החנויות מצד שמאל, מצד מזרח של רחוב הנביאים, ובעצם אנחנו מדברים על חמש חנויות שיש שם מאפייה ויש שם קצב ויש שם סופרים, וזה חלק מהמתחם. חמש חנויות נמצאות בחזית הבניין, ומאחוריו יש את הבית כנסת ועוד שתי יחידות דיור. 100 מטר משער שכם, 60 מטר מתחנת הרכבת הקלה של שער שכם.
זאת אומרת, לא מקום מרוחק מאוד, נידח, אלא...
ממש לא, ממש לא. מקום שרואים אותו מכביש מספר אחת, רואים אותו מהעירייה, מקום מאוד מרכזי. לצערנו הרב, אני מוכרח לומר, היהודים, היורשים של אותו נכס, פשוט אין לי דרך אחרת לומר, מלבד זה שהם רוצים כסף וכמה שיותר כסף, ולא משנה מאיפה זה מגיע, גם אם זה מגיע מאותם משפחות ערבים שלפני 1927 נרצחו שבעה יהודים שגרו במקום, נרצחו שם כשהגנו על הנכס, ואותם יורשים של אותם נרצחים היום כנראה לא ממצמצים בעיניהם כאשר הם נוסעים ונותנים עם הערבים ומוכרים את הנכס לערבים.
וניסיתם אולי לבוא עם הצעה נגדית יותר גבוהה?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. גם על 10% הראשונים שנמכרו כבר על ידי אחד מהיורשים שגר בצרפת, נתנו הצעה באותו מחיר כמו שהערבים נתנו, רק שהיהודי בצרפת, כפי שאמרתי, מכר את זה לערבים. עכשיו אנחנו מדברים על 50%, ולצערי הרב היהודים פשוט מנסים לשחות עוד ועוד כסף, ומבקשים מחיר שהוא באמת מחיר לא הגיוני.
על איזה מחיר מדובר שם?
מדובר על נכס של 930 מטר, ו-50% ממנו, הווה אומר בערך 465-470 מטר, מבקשים על זה 6 מיליון שח. 6 מיליון שח במקום שהוא עם הרבה בעיות משפטיות, בעיות של מיקום, בעיות של שכנים עוינים, וזה הרבה מעבר, זה בערך 40% מעבר למחיר השוק. אבל כיוון שמדובר בנכס יהודי עם היסטוריה, ובית כנסת גרוזיני שהתפללו בו תושבי שכונת אשל אברהם הגרוזיני,
שכעת אני מניח לא פעיל,
בית כנסת הוא היום חלק מיחידת הדיור של אחד הערבים שגר במקום. ולכן גם בנכס היום, חשוב להבין, בנכס היום עושים שימוש ערבים, חלקם ביתר, חלקם ללא יתר, ולכן הנכס הוא באמת במחיר, היה אמור למחר במחיר מאוד זול, אבל כפי שאמרתי, סוחטים אותנו היורשים, ואנחנו כקרן אדמות ישראל, גם למרות שסוחטים אותנו, נעשה את הכל כדי להציל את הנכס. כרגע גייסנו חצי מהסכום, 3 מיליון שח כבר גייסנו, אבל כיוון שאנחנו מרגישים שהיורשים רציניים, כמו שהם היו לפני כמה חודשים, כשהם מכרו את 10% רציניים בדעתם ובכוונתם למכור לערבים, לא נותר לנו שום ברירה, ובאופן מאוד מאוד יוצא דופן, למעשה פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, הקרן עושה דבר כזה, אנחנו מפרסמים את הנושא לציבור, ופונים לציבור לקחת חלק ולסייע בהצלת הנכס הזה.
שבעצם מה יקרה איתו? נניח שתרכשו אותו, אתה אומר שגרים שם כיום, מתגורים שם ערבים, חלקם שלא ביתר, זאת אומרת לא משלמים את השכירות, אז מה תוכלו לעשות במידה ותרכשו את הנכס?
מה שאנחנו נעשה זה נתחיל בהליכים משפטיים לפינוי אלה שגרים שם, וגם אלה שגרים שם עם חוזה, אנחנו נסיים להם את החוזה ונכניס יהודים במקומם, נעשה כמו שאנחנו עושים.
אותם מוכרים מתגוררים בארץ כיום?
אותם מוכרים, חלקם גרים בירושלים, חלקם גרים במרכז הארץ, ומאוד מאוד מאוד מצער, ואני לא רוצה לומר מילים יותר בוטות מזה, אבל מאוד מאוד מצער לראות איך יורשים של אלה שנרצחו במקום, ואלה שהגנו ואלו שגוננו עליהם ב-1927, אותם יורשים היום בעבור בצע כסף, כל מה שחשוב להם רק הכסף, מוכנים למכור את זה לאלה שאולי הם יורשי אלה שרצחו את היהודים. ולכן...
אוקיי, ניסית לדבר על ליבם?
אנחנו ניסינו בכל דרך, כולל פנייה של ועד העדה הגרוזינית, ועד העדה הגרוזינית בירושלים.
ומה הם מסבירים? מה, הם במצוקה כלכלית?
אני לא רוצה לומר שהם עשירי הדור, אבל הם אנשים מבוססים, גרים יש להם נכסים, לא חסר להם כסף.
טוב, נקווה שהעניין הזה יסתדר. ארי קינג, חבר מועצת העיר ירושלים ויו"ר הקרן לאדמות ישראל, תודה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
ובהצלחה. עכשיו קצת פוליטיקה. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
סופרים את הקלפיות מחדש בליכוד.
כן, הסאגה הזאת של אי הסדרים בתוך הבית היהודי לא נעצרת. בליכוד מבינים, ישנה החלטה של בית הדין העליון, שם מבינים, בית הדין העליון של הליכוד אני מתכוון, יש הבנה שם מאוד ברורה שאי אפשר להמשיך ככה עם העננה הזו, ולכן את אותם קלפיות שבהם יש מחלוקת מאוד רצינית בין ציפי חוטובלי לבין אבי דיכטר, אבי דיכטר טוען שחלק מהקלפיות באזורים מסוימים בכלל לא נספרו, או שבחלק מהמקומות בכלל, במקום שהוא למשל שלוש קלפיות, פתאום הגיעו רק שניים, כך שהעסק הוא מאוד בעייתי, איפה השלישית, למה לא ספרו אותה. הסיבה היחידה שעושים את זה דווקא בין חוטובלי לבין דיכטר, זה הצמצום, הפער הקטן בין השניים, ולכן ספירה מחודשת יכולה לסייע לכם או אחד, אני צריך להבין שאם אחד מהם, יהיה בכנסת, שניהם לא יהיו בכנסת, אלא אם כן זאת תהיה ציפי חוטובלי ונתניהו יחליט שאת אחד המשוררים שלו הוא נותן לדיכטר. זו דרישה שכבר הגיעה אליו לא פעם אחת, אבל נכון לעכשיו לא פשוט בליכוד, העננה הזאת מרחפת עליהם מאותו יום, מיום למחורת הפריימריז, כך שזה בהחלט תחושה של אי נעימות, ניסו לעשות הכל, גם בפעם הקודמת היו הסדרים, גם כאשר זה נעשה בצורה ממוחשבת, והספירה הזאת עכשיו אמרו שיעשו אותה בצורה ידנית, אז הנה גם ספירה בצורה ידנית, אותה שיטת בחירות כמו שהיה בבית היהודי, אבל שם זה הסתיים בצורה מאוד רגועה, מאוד נורמלית, פה העסק הסתיים קצת בבעיה, שיטת הספירה הייתה שונה, שיטת הבחירות הייתה זהה, לוקחים דף, מסמנים V או X ליד שם, אבל שיטת הספירה, שם זה נעשה בבית היהודי בצורה אלקטרונית, כמו שממלאים טופס של לוטו לצורך העניין, ואילו בליכוד זה לא קרה ככה, ולכן כל אותם מחדלים, ואת הדבר הזה, את העננה הזאת רוצים להסיר בליכוד, לא נראה שהם יצליחו, זה דבר שירחיף עליהם כל הזמן, גם אם הקלפיות יספרו שוב ושוב ושוב.
אז מתי נדע תוצאות שוב סופיות, או ש...
לא מדובר בכל הקלפיות, מדובר באזורים מסוימים, בקלפיות מסוימות בעייתיות, או במתחמים מסוימים שבהם הייתה יותר מקלפי אחת, ואת הדבר הזה אני מאמין שאפשר לספור ביום אחד, לא צריך לזה יותר מדי זמן, מה גם שיש את שעון החול שהולך ואוזל, יום חמישי זה התאריך האחרון להגשת הרשימות, כך שהליכוד הגיע כבר לדדליין מאוד 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 צפוף, גם נתניהו נמצא במקום מאוד לא נוח מבחינתו, הוא נדחק לפינה, הוא כרגילו ניסה למתוח את הזמן ולא לקבל החלטה, והנה עכשיו הסיטואציה היוכחית, מימד הזמן נכנס לפעולה מאוד רצינית, והוא יצטרך סיים עם זה, וזה או שהוא ישריין מקום לדיכטר, הוא צריך להיות יצירתי כדי לסיים את הסאגה הזו, כי אף אחד מהשניים לא יקבל כל תוצאה שלו תהיה, בפרט לאחר שהתגלו שהיו הסדרים לא פשוטים בכלל, וצריך להבין שאם אין שריון, אז רק אחד מהם בכנס והשני נמצא בכלל במקום שאינו ריאלי.
טוב, אנחנו נמתין בסבלנות להתפתחויות ונראה לאן זה הולך מכאן.
עד יום חמישי אנחנו נצטרך לעזור.
נהיה חייבים לדעת, כן.
יהיו את כל הרשימות עד יום חמישי בחצות, ובזה תסתיים הסאגה הזו.
גול וקנין, תודה.
בוקר טוב.
בוקר טוב לעורך הדין חור אוריאל נזרי מארגון חוננו.
בוקר אור.
אז יהודה גליק ביקש ואתם מבצעים, מה בדיוק ביקש מכם?
טוב, למעשה היה סרטון הסתה, שבו רואים למעשה הסתה גזענית כלפי יהודים. יהודה גליק היא מי שבאמת נפגע באופן אישי כתוצאה מהסתה כזו, ביקש לבוא ולהגיש תלונה כלפי אותו מסית. לאחר אותה בקשה פנינו למשטרת ישראל בבקשה שיטפלו בעניין והגשנו זו תלונה בשמו, ובאמת בסוף שבוע האחרון ראינו גם שהתלונה הזו התבשלה לכדי כתב אישום.
אז נעצר אני מבין השייח עומר אבו סארה?
כן, הוא נעצר, לפי מה שהבנתי הוא כבר שוחרר, אבל כתב אישום מוגש בעניינו, ושוב מצייר גם שהוא שוחרר למרות ההסתה החמורה שבה הוא נאשם כרגע, אבל לצד התחושה הלא טובה על שחרורו, יש את הברכה החלקית על עצם הגשת כתב האישום.
אוקיי, שזה מה? זה משהו שהוא קורה פעם ראשונה, שאתם מצליחים לייצר כתב אישום במקרה כזה?
טוב, לגבי פעם ראשונה, זו לא הפעם הראשונה שמוגש כתב אישום במקרה כזה, אבל מה שכן זה שאפשר לראות פער די משמעותי בין יהודים שחשודים בעבירה כזו, ניתן לראות מעצרים חדשות לבקרים, וכאשר מדובר בהסתה מהצד השני כלפי יהודים, אנחנו לא רואים את אותה נחישות ואותה, בוא נגיד, מאמץ יתר לבצע אכיפה בעניין הזה.
אוקיי, נמשיך לעקוב לאן זה יתפתח, האם כתב האישום הזה גם יוליד משהו. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, המשך
יום טוב. עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לאבי אדרי, יושב ראש איגוד התחבורה בהסתדרות.
בוקר אור.
ולמה שובתים?
כשהנהלת אגד רוצה לקחת מכיסם של העובדים 100 מיליוני שקלים בשנה, בלי לשבת, בלי לדבר, לפגוע בשעות נוספות שלהם, לפגוע בעסקות שלהם, אין לנו ברירה אלא לשבות, ולפחות שביתה של יום אחד.
זה אומר שמה, בכל הארץ לא תהיה תחבורה של אגד?
אני לא חושב שזה מה שיקרה. אני רוצה להזכיר לך שיש קרוב ל-2,000 חברים שהם הבעלים של החברה, שככה שהם ימשיכו עדיין לנהוג, אז לא כל החברה תהיה מושבתת, מרביתה תהיה מושבתת.
איזה משמעות תהיה לזה מבחינה תחבורתית על הציבור? לפני שנדבר על המהות של השביתה ועל הטענות, הצודקות או לא, מה יקרה מחר?
אנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה מחר, כי לא אנחנו מנהלים את הצירים של אגד ולא אנחנו משפצים את הנהגים. זה אני מציע שתפנה להנהלת אגד שתגיד לך מה יפעל ומה לא יפעל. אני יכול להגיד לך שהנהגים השכירים של אגד לא יגיעו מחר לעבודה.
אוקיי. מה אתם מבקשים מאגד?
אנחנו לא מבקשים כלום, אנחנו מבקשים שיניחו לנו, שלא ינחיתו עלינו החלטות חד צדדיות שמשמעות שלהם היא 100 מיליוני שקלים בשנה מכיסם של העובדים. יש לנו הסכם שעד סוף השנה בעצם אף אחד לא מבקש מאף אחד כלום. לא אנחנו מהחברה ולא החברה מאיתנו. משום מה, אנחנו בתחילתה של השנה, פתאום אגד מחליטה שהיא לוקחת 100 מיליון שקל מהעובדים.
ולמה? אבל אתם צריכה להיות לזה איזושהי הצדקה, יש איזושהי סיבה.
כי אגד אומרת שהיא רוצה להתייעל לקראת התחרות שמתחילה בסוף השנה, וההתייעלות היא כמובן על גב, מבחינתם זה על גב העובדים. אנחנו עם זה לא יכולים לחיות, בטח שלא יכולים לחיות עם משהו שהוא ללא מסע ומתן, ללא הסכמות עם העובדים. זה משהו שאנחנו לא יודעים לחיות איתו.
מה אתם מצפים שיקרה? אם אין ברירה וצריך להתייעל, כי אחרת כנראה שהחברה לא תשרוד את השינויים. הרי בסופו של דבר הנזק סביר להניח יהיה גדול יותר.
אנחנו מסוג האנשים שיודעים להקשיב, יודעים לעשות ויודעים לשתף פעולה כשצריך. אנחנו לא יודעים לקבל הכתבה חד צדדית. אנחנו יודעים לשבת ביחד כשותפים לדרך. כרגע מה שעשו, החליטו חד צדדית בלעדינו, לוקחים מכיסם של הנהגים בכל חודש מיליוני שקלים.
כמה זה, בוא ניקח את המיליוני שקלים ונפרק אותם, כמה זה פר נהג יכול לצאת?
זה יכול לצאת באלפי שקלים. אנחנו לא מתרגמים, אנחנו יודעים, החברה מודה, החברה אומרת, אנחנו לוקחים 100 מיליון שקלים בהתייעלות הזו. 100 מיליוני שקלים מגוון של, מכיסם של העובדים, אין ממקום אחר.
אוקיי.
לכן אנחנו באים ואומרים, גם כשרוצים להתייעל, צריך לעשות את זה בשיתוף פעולה, לא באופן חד צדדי.
אוקיי, אנחנו שומעים את הדברים ונבקש עכשיו לשמוע גם את תגובת אגד בעניין. אבי אדרי, יושב ראש איגוד התחבורה בהסתדרות, תודה רבה לך.
תודה ויום טוב.
אבי פרידמן, יושב ראש מזכירות אגד איתנו, בוקר טוב.
בוקר אור.
הוא אומר כאן, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים ממר אדרי, אבי אדרי, שלא יושבים איתם, פשוט אפשר לשבת ולדבר. אז למה זה לא קורה?
אנחנו יושבים ומדברים, רק אין אוזן קשבת.
אז בוא ננסה לנצל את השיחה הזו כדי להבין, מדוע אתם רוצים לקצץ קיצוץ כל כך חד?
אגד קטן ב-30% מהנפח הפעילות שלו. אגד עושה מגוון רחב תוכניות התייעלות. מעולם, מזה כ-25 שנה לא היה באגד סכסוך עבודה, לא היה שביתות. לפני כ-4-5 חודשים נבחר ועד חדש. לאגד, מאוד מיליטנטי, זה מה שמשדר, זה מה שהוא שידר. רוצה להשיג תוצאות כאן, עכשיו ומיד. אנחנו חייבים להתאים את עצמנו לגודל שלנו. אגד זה המקום היחיד במדינת ישראל, חברת התחבורה היחידה במדינת ישראל, שיש בה הסכמים קיבוציים, שאנחנו לא נוגעים בהם. היה נושא של פיתורי העובדים, שאני שומע שמציגים את זה, אני התחייבתי שלא יהיה פיתורי עובדים. לא של 160 ולא של 150. באגד, ב-25 שנה האחרונה, על אף הקיתון, לא היה פיתורים, לא היה בן אדם אחד שפיתרנו אותו. אני אומר...
אז בעצם, אם יש צורך להתייעל, ומצד שני...
ההתייעלות שאריה דרי דיבר עליה,
כן.
היא מה שנקרא חוצה ארגון. היא חוצה ארגון בכל המגזר של הפעילות.
מה, היא כדי לא לפטר?
במגזר המנהל, במגזר המשק. הוצגה התוכנית הזאת בטרם האישור שלה לוועד העובדים. אני לא אומר שהיה אישור, אבל הוצגה להם. הוצגה להם שאגד נמצאת בשנת הסכם. הוצג להם איך אגד צריך לראות בשנת 2015-2016. אין פשוט עם מי לדבר חד משמעית. זה מה שאני אומר.
השאלה היא, בוא ננסה רגע להבין, אתה אומר מצד אחד אנחנו לא מפטרים, מצד שני אנחנו נאלצים לקצץ, אז בעצם הקיצוץ הגדול הזה מגיע כדי למנוע מצב של פיטורים?
שכרם של שכירי אגד בענף הזה הוא בין 30-35% גבוה יותר מכל הסקטור של התחבורה הציבורית במדינת ישראל. אגד זה הגוף היחיד שיש בו קביעות, זה הגוף היחיד שיש בו הסכם קיבוצי. אנחנו לא נוגעים בהסכם הקיבוצי, אנחנו עומדים תחת ההסכם. זה שאגד צריך להתייעל ולהתאים את עצמו לכיתון, אני חושב שגם ועד העובדים וגם ההסתדרות הכללית, שדרך אגב, כל 1,700 חברי אגד הם חברי הסתדרות הכללית. הם חברי, אני חושב שזה אינטרס גדול מאוד להסתדרות הכללית, שלארגון הזה ולאגד יהיה לו חוזק כלכלי. לזה צריכים שותפים כולם. עכשיו, להשאיר את זה במצב הזה כפי שזהו, אנחנו נעשה את הכל. הנה אני מוציא, אני אומר פה מעל גלי היתר, אנחנו נעשה פה הכל שציבור הנושאים לא ייפגע.
איך לא ייפגע אם יש שביתה?
אז אני אומר, אנחנו נעשה את הכל, אנחנו מגייסים את כל עובדי המינהל והמשק וכל מי שכרוך בתוך העניין הזה. אנחנו עובדים על זה כבר שבוע.
מה זאת אומרת, הפכו אותם לנהגים?
הם נהגים?
כולם.
עבדך הנאמן.
הולך מחר לנהוג?
יושב ראש מזכירות אגד, אני לא אלך לנהוג, כי מישהו צריך לנהל את העסק הזה, אבל אני בעצמי נהג. כל עובד וחבר אגד, או חברי אגד, גם במינהל, גם במשק, הם כולם נהגים. כולם עושים להם הכשרות, כולם הם נהגים בפועל. אנחנו נצא... אנחנו נתגייס בתוך עצמנו.
יפה, ונניח נכון. שנעבור את יום השביתה הזה בשלום, מה יקרה הלאה, אם יחליטו להחריף את השביתה?
שמע רגע, אנשים צריכים להיות פה אחראים. אחראים, אנחנו מוכנים להידברות, אנחנו מדברים. הלו?
כן, כן.
אנחנו מוכנים לדבר, אנחנו מדברים, אנחנו מנהלים מסע ומתן, לצערי הרב, הוא כמעט ואין עם מי לדבר, אבל...
טוב.
זה אולי טבעו של מסעים ומתנים.
שאלה איך בסופו של דבר זה ייגמר. בדרך כלל טבעם של מסעים ומתנים שמסתיימים באיזושהי פשרה באמצע.
אני מאוד מקווה שההתלהמות ושהכוחניות היא לא במגרשנו. אגד לא חווה את זה, אגד לא ידע את זה, אגד לא מכיר את זה. 25 שנה, תפתחו את דפי ההיסטוריה של אגד, לא היה דבר כזה.
טוב, בוא נקווה שציבור הנוסעים ידע לקבל את זה בהבנה.
אנחנו לא נהיה לא רכבת ישראל, אנחנו לא נהיה לא רשות השידור, אנחנו לא נהיה במקומות אלו. אנחנו, הנהלת אגד, מתרכזת היום אך ורק בדבר אחד. כמה שפחות ציבור הנוסעים יפגע.
טוב, אז בוא נראה באמת איך נעבור את היום הזה, את יום המחר בשלום, שציבור הנוסעים יתעזר בסבלנות. אבי פרידמן, יושב ראש מזכירות אגד, תודה לך על הדברים.
צריך אותנו, צריך סייעתא דשמיא וצריך כמה
ספק.
אלמנטים כאלה.
זה בהחלט, נכון. תודה רבה לך על הדברים.
גם לך, גם לכם.
עכשיו אנחנו עם רועי פולק, חובש מדה, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אחרי לילה נוראי.
כן, אפשר לתאר את זה במילים כאלה.
מאיפה הגעת ולאן בדיוק?
אני הגעתי מתחנת שדרות לתאונת דרכים שהתרחשה בזאת השעה 3:10 לפנות בוקר על הכביש שבין שדרות לנתיבות. תאונת דרכים קשה מאוד. אנחנו קיבלנו את הקריאה בזאת השעה 3:10, כמו שאמרתי. הגענו למקום התאונה, שבמקום ערפל כבד מאוד. מהירות הנסיעה לא יכלנו לעלות שם על 10-15 קמ"ש, ואיך שהגעתי למקום התאונה, פשוט מאוד עובר אורח, שגם נפלה למקום התאונה, רץ לכיוון שלי, כשבזרועותיו תינוקת כבת שנה וחצי, כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ויורה נשימה, מיד הכנסנו אותה לניידת טיפול נמרץ שלנו, גם אני וגם הפרמדיק שהיה איתי, יוסי קיטרו, שנינו ישר התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות, שכללו עיסויים, כללו הנשמה, כללו מתן תרופות, תוך כדי התחלנו נסיעה לבית החולים, שאנחנו ממשיכים עדיין בפעולות החייאה המתקדמות, אך לצערנו הרב בבית החולים כבר נאלצו לקבוע את זה.
אתם הספקתם להבין איך נגרמה התאונה הקשה?
אנחנו לא הספקנו להבין איך נגרמה התאונה, אנחנו אפילו גם לא ידענו מה מספר הפצועים שיש בתאונה הזאת, היות ואיך שהגענו לתאונה ישר רץ אלינו אותו עובר אורח עם
התינוקת על ידיו.
שאנחנו פשוט מאוד התרכזנו כל כולנו בטיפול בתינוקת.
אני מבין ששאר הנושאים נפצעו גם הם בתאונה הזו.
כן, גם אני אחר כך שהגעתי לבית החולים, ושאחר כך התחילו להגיע עוד אמבולנסים, אז הבנתי באמת שהיו עוד נפגעים בתאונה, אבל כמו שכבר אמרתי, בגלל שאיך שהגעתי לתאונה, ישר קיבלתי לידי את התינוקת, אז ככה שלא יכולתי לדעת מה באמת קרה שם בזירת התאונה, או לחילופין איך נגרמה התאונה.
כן, למרות שסביר להניח שאתה אומר מזג האוויר, עם ערפל כבד, סביר להניח שמשהו שם.
ערפל כבד מאוד היה שם, כן.
טוב, אנחנו מעלים את הנושא הזה רק כדי לעורר את כולם לזהירות יתר בכל מה שקשור לנהיגה, בטח
בלילות
כאלה. בהחלט, אני מודה לך.
תודה, יום טוב.
שלא יצטרכו אתכם במקרים כאלה.
תודה
לך, רועי פולק.
ביי.
עם הדברים האלה אנחנו סוגרים את הבוקר הזה. שנדע כולנו להיזהר יותר בדרכים, שלא נצטרך לדווח על תאונות כאלה שוב. תודה ליאל איבר שאחריו הפיק את המשדר הזה. תודה למוטי קופפר שהיה הטכנאי, תודה לכם על ההזנה. אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר בתשע בבוקר. עד אז שיהיו לנו הרבה מאוד חדשות טובות.
You're a kind of the only, you're a kind of the only, you're a kind of the only.